אנחנו צריכים לגמור בזמן, אז בוקר טוב. היום המטרה, הנושא של השיעור, זה קודם כל התבוננות קצרה לתוך הסבר נוסף בגמרא להחלוקו בשבועה, שזה בחייה קמייתא. לעיין, סליחה, למה הוא נקרא קמייתא? כי בגמרא בהמשך, לא, כי בהמשך יש עוד ממרא בשם רבחיה, אז לכן זה נקרא רבחיה קמייתא, והוא נקרא רבחיה בתרייתא.
זה שני רבחיה או שזה...
כן, זה שני רבחיה, אז נעסוק בזה, אל תדאג, בעזרת השם, אני מקווה. אבל לכן זה נקרא רבחיה קמייתא. אני פה, יש עוד הסבר של אמיתו של דבר, אתם ודאי יודעים שזה הסבר הכי קדום למשנה שלנו, שהגמרא בעצם מביאה אותו בסוף. דרך זה גם מציץ בירושלמי, שאני מקווה שראיתם אותו. הירושלמי מביא את ההסבר של רבי חייא, ובצידו הוא מביא את כאלטרנטיבה את רבי יוחנן. בירושלמי רבי יוחנן מובא כאלטרנטיבה שעולה תוך כדי הדיון עם שיטת רבי חייא קמייתא. בבבלי לעומת זאת, מה קרה? זה התפרק. בבלי מתחיל ב... רב פאפה, צריכות אמור יתרה, נתן כיוון אחד. בהמשך, במסגרת מתניתין דלה כסומכוס, הבבלי מביא את רבי יוחנן, ובסוף הוא מביא את רבי חייא. כלומר, הסדר בבבלי הוא ההפך מהסדר הכרונולוגי. הסדר הדיון, הראשוני, בוא נאמר, ההסבר הראשוני ביותר למשנה שלנו, הוצע לראשונה בזיקה לרבי חייא קמייתא. רבי יוחנן הובא כהסבר אחר שמבטל את ההוכחה שמובאת לרבי חייא מתוך המשנה, ובהמשך הבבלי מביא כיוון שלישי. עכשיו, בחצי השני של הלימוד אני רוצה לסכם את הסוגיה, לעשות איזה אישור קו, קצת תכתוב על הלוח, להשתדל שהדברים יהיו בהירים לקראת המשך לימוד הנושא באופן רחב יותר בשבוע הבא. עכשיו, אז בואו נתחיל מרבי חייא קמייתא. תנאי רבי חייא, מנה לי בידך, ולא אומר אין לך בידי כלום. ולשון של המושגי המשנה, הוא כופר בכל, ולכן הוא פטור. נותן, והעידים מעידים אותו שיש לו 50 זוז. נותן לו 50 זוז והיא שווה על השאר. כן, רבי חייא מפעיל דין מודה במקצת, על, לא על הודעה, אלא שבועת מודה במקצת כאן מוכלת, כשיש עידים שמעידים על זה שאתה חייב חלק מהתביעה, חלק מהטענה. שלא תהיה הודעת פיו גדולה מהדעת עדים. כבר יכול להיות שההודעת פיך מחייבת שבועה, ועדים לא יכולים לחייב שבועה. האמת היא, זה קל וחומר טוב, מה דעתכם? זה קל וחומר טוב?
מה, במשנה שלנו?
לא, האם הקל וחומר קל וחומר טוב? נעסוק בזה כשאלמד רבי חייא קמייתא. לכאורה בכלל הוא קל וחומר טוב. כשיש עדים, אז מה אני בעצם מקבל? ודאות, מה קרה? כשיש הודעת פיך, מה יש לי?
שבועה.
יש לי טענה, לכן צריך שבועה. אולי שבועה היא בדיוק באה לעולם שיש טענה מול טענה, אבל כשיש עדים זה לא טענה מול טענה. אז הקל וחומר הוא מאוד בעייתי, אבל זה לא הנושא היום. אותנו הנושא יותר מעניין, ותנא תונה, כמו אומרת הגמרא, יש ראיה מתנאים לשיטת רבי חייא. מאיפה הראיה? מהמשנה שלנו. שניים אוחזים בתלית, זה אומר אני מצטיה, והאחה כיוון דתפיס אנן סדי דמי דתפיס אידי דהו, ומי דתפיס אידי דהו הוא קטני ישבה, מי שלא הוא קטני ישבה. נקודה, סוף מה שלימד היום. כן, כל השאר כשהישיבה תחליט ללמוד את הסוגיה הזאת, שזה כאמור אחרי חנוכה. אבל מה בעצם, איזה קריאה יש כאן של משנת שניים אוחזים בתלית, ולמה יחלוקו בשבועה? יש פה שני תובעים הכל. כשאדם אומר כולה שלי, אז הוא תובע ממך הכל. כשאני עונה לו כולה שלי, אני כופר בכל. אבל כל אחד מוחזק בחצי, בלשון הגמרא, כיוון דתפיס אנן סדי דמי דתפיס אידי דהו. כאן הגמרא מפרשת את המוחזקות, עסקנו בזה המון במהלך הלימוד. כאן הגמרא מפרשת את המוחזקות, שכל אחד, מה שהוא מחזיק בו, נחשב בו מוחזק. עסקנו המון בשאלה, האם אתה כשני מוחזקים בכל, האם כל אחד מוחזק בחצי, או האם אף אחד לא מוחזק? כי כל אחד, מה עושה למוחזקות של השני? מערער אותה. מדהים מחזיק במשהו, ובו זמנית מישהו מחזיק בו וצועק כולה שלי. אז מי מוחזק זה? וכאן הגמרא, תראו איזה עמדה קיצונית היא לוקחת, שכל אחד, לא רק שהוא מוחזק בחצי שהוא מחזיק בו, אלא שזה נחשב מעין אנן סדי. או נחזור לשאלה שעלתה כאן, האם המוחזקות היא סך הכל סטטוס קבוע משפטי? לא מתערב, כי אני לא יודע. ואם אני אומר שהמוחזקות היא כאילו מוכיחה על בעלותך, כאן הגמרא הופכת אותו לענן סדי, מעין עדים. אז הגמרא אומרת ש... שפרשנות המשנה... סליחה?
גם מעמד אבדיים, יש שניים עדוקים משאר, זה מוצא לתת למורה.
הנה חינמי. אבל גם את הגמרא, מה הפרשנות שעולה כאן? הוא שכולה שלי, כולה שלי, אתה נטבע ואתה כופר בכל, המוחזקות של השני כאילו מעידה, לא כאילו, היא מעידה שחצי שלו, ולכן אתה בעצם מה? כמו רבחי הקמה הייתה, כי נכנסת לגדר שמודה במקצת, אתה כופר בכל, המוחזקות, אבל מוכיחה שחצי שלו, ולכן אתה צריך לשמה שמוד מודה במקצת. ככה מפרשת הגמרא את, את משתתנו לאור דינו של רבי חייא. מה דעתכם? זה הוכחה חזקה, טובה? זה מגניב לגמרי, אבל אין זה נראה לך לשכנע.
וגם אותו פוגם נשבע על, כאילו לא נשבע על מה שחסר, לא נשבע על השאר כמו בשני הדברים, כאילו
זה קשה להגיש את זה. אז אתה מערער קצת מההיבט שהאם באמת מוחזקות כזאת יכולה להיות ענן סדה. זה מאוד רחוק, נכון? אבל דומה לי שיש פה עוד נושא שכדאי לתת עליו את הדעת, האם אפשר להפעיל פה בפשטות את רב חייא קמייתא. זה דבר מאוד פשוט. במקרה של רב חייא קמייתא יש עדים שמה אומרים? 50. מה יקרה אם יבואו עדים ויגידו אנחנו יודעים בוודאות ש50 ושלא 100? יש טעם להשביע?
נגיד ש...
במקרה של רב חייא קמייתא הוא תובע 100, אתה כופר בכל, והעדים מעידים, הם יודעים שאתה חייב 50. העדים אבל לא מעידים שהם יודעים בוודאות שאתה לא חייב את 50 הנוספים, ולכן מה ראוי לעשות במקרה כזה? אפשר להשביע. אבל במקרה שלנו הרי מה מייחדת מקרה שניים אוחזים בתלית? בכל מקרה שכל אחד הוא גם טוען וגם איתן, כל אחד הוא מוחזק, בסדר גמור. אבל לכאורה אם הוא מוחזק בחצי וזה ענן סדה שהוא שלו, ולכן אני צריך להישבע מודה במקצת, אני לכאורה על ידי המוחזקות שלי אני מימי ענן סדה שזה שלי, זה למה צריך להישבע כשהבאתי עדים? אנחנו לא למדתי אתכם עדיין ולך זה יזוז ממה נקט, שם יש דיון על עד המסייע. מה הדיון? אם אדם מתחייב שבועה והוא מביא עד שתומך בדבריו, האם כמו שעד יכול לחייב שבועה, אם עד גם יכול לפתור משהו? אבל במקרה שלנו הרי היות והמוחזקות כל אחד מחזיק בחצי, לכאורה, באמת זה נראה לי פשוט, לכאורה לא שייך להפעיל שבועה, כי אני מביא עדים שהחצי, כלומר, על מה אני צריך לשבוע? על החצי הבא. אני מביא עדים שלי, המוחזקות שלי.
אבל זה בדיוק האמירה של הגמרא פה, שהיא לא מסתכלת על זה כמחלוקת אחת, שאתה טוען וניתן וטוען וניתן, ששתי טוענים ושתי ניתנים. אני מסתכל על זה שתי מחלוקות שקובע לך מחלוקות שנורא טוען וניתן. רק שאתה מפריד את זה, אמנם זה קצת שונה מהשכל הישר, אבל אתה מפריד את זה, זה הגיוני.
כן, יכול להיות שצריך לעשות בעצם מה, מה אוריה מציע, משהו מעין הגמרא בשורות הקודמות ביחס לכן ואני על פנקסו. עדיין זה לא כך פשוט, אני חושב שזה לא מקרי. עכשיו אני אסביר מדיניות הבאת ראשונים, אתה מרשה על אותי. כשהראשונים יוצרים חזית חדשה, אני מחכה לסיים את הגמרא. כשהראשונים שואלים שאלות שאנחנו צריכים לשאול תוך כדי הלימוד, אז הם חלק מהבית מדרש שלנו. במה הם מפסידים שהם חיו לפני הרבה שנים? כאילו, הם חלק מאיתנו, ולכן כשהם שואלים שאלה מתבקשת, אני רץ לראשונים תוך כדי, גם מחפש את התשובות שלי. אז במקרה הזה אומר, זו שאלה מתבקשת, האם באמת אפשר משתתנו להסביר כך? באמת פה ראשונים, האמת, הם חלקם מתקשים להאמין שהגמרא בכלל התכוונה לזה מראש, כי זה נראה קצת מופרך. מה אתה אומר? הגמרא דוחה את זה בהמשך, כן, אז אתה אומר שבגמרא זה כך. אוקיי, בסדר, אתה יודע מה? נשמע על הגמרא, זה יותר טוב. גם המורים לא צריכים להפסיד שמחה ופעם, נכון? כל כך הראשונים נחלקו, האם לשלב הזה בגמרא לקבל אותו, הייתי אומר, עם זקיפת גבות או כיפשוטו? כן, הריטב"א אומר, כיפשוטו, הגמרא פה התכוונה לזה, ואחרי זה איתמר אומר, הגמרא תקטוש את זה. פה שמר זה, רב חייא קמייתא יידחה. כלומר, יקטושו את זה. כן, הריטב"א אומר, אני מקריא אותו, הריטב"א אומר, אני מקריא, רק שנייה, ותנא תונה, והוא אומר ככה, וכסלקא דעתא חשתא דשבועא דמתניתין מן הדין הוא ולא מן התקנה. כלומר, בואו ננסה להבין את הפרשנות. אני חוזר, רב חייא קמייתא זה השלב הכי קדום בסוגיה, האורחים דחו אותו לסוף. אנחנו מבינים די למה איתמר זה נדחה לסוף? כי הם לא אוהבים את זה, זה הולך לדחות. אבל מבחינת דרך הלימוד של המוראים, אם אנחנו רוצים אחרי שלמדנו את כל הסוגיה לבנות בלגו מה היה שלבי הדיון הכרונולוגיים. פעם הראשונה רב חייא הוא הראשון שאנחנו מתועד בגמרא, הוא במעבר בין תנאים למת המשנה, שואל את עצמו מה הפרשנות שלה, אז מה הייתה הנטייה הטבעית שלו? באמת הרואה שבועה, אז איזה עולם אתה רץ? פותח מסכת שבועות, מחפש את השבועה הזאת מסכת שבועות, מה קורה לך? אתה נשבע ונוטל, לא מוטל, אתה מחפש, האם אחת
מה...
יש, אבל המקרה הזה לא מופיע. כלומר, אני אומר, המוראים הכי קדומים למדו את המשנה בבא מציע, שכתוב בה יחלוקו בשבועה. שאלו את עצמה, מה זה שבועה? אמרו, אולי זה אחד השבועות, במסכת שבועות, רצו למסכת שבועות. את מי רבי חייא הצליח להביא משם? את מודל הנקצת, לא, זה מודל הנקצת. השלב הבא בגמרא הוא להתחיל לתקוף. להגיד, מה, זה באמת יכול להיות? איפה מודל המקצת פה? הוא לא מודל בכלום. זה טוען וניתן כפול. ואיך זה יכול להיות? ואז מה השלב הבא? השלב הבא הוא בעצם להכריז על העצמאות של השבועה שמסכת בבא מציע. ואם נלך לשלב הבא הכרונולוגי בסוגיה, שהוא רבי יוחנן, כשרבי יוחנן אומר, זו שבועת תקנה, שלא יהיה כל אחד ואחד תוקף תליתו של חברו, מה הוא בעצם אומר? את השבועה הזאת אי אפשר למצוא במסכת שבועות. היא לא באה משם. זו שבועה ששייכת למסכת בבא מציע. כי מסכת שבועות, אני חוזר לפתיחה של הסוגיה, מסכת שבועות היא עוסקת בשבועה שבין טוענים, וזה מה שמניע אותה. מסכת בבא מציע לעומת זאת כאן מוטרדת מסדר חברתי, מוטרדת מזה שאנשים לא יתקפו, זה בחטיבה של המציאות, כי מציאות יוצרות בלגן חברתי, כי כולם רוצים להכניס ידיים למציאה ולקחת אותה וכולי. אני בא לטפל בבעיות האלה. השבועה הוא מכשיר בידי חכמים לייצר סדר חברתי, הוא לא מכשיר ברורי בין טוענים. זה אלו דברי רבי יוחנן. המשמעות הדבר, כשאתה ניגש לתופעה, הנטייה הראשונה היא לשפוט אותה לפי הידע שכבר יש לך על התופעה. אתה רואה שבועה, אז איפה אתה רץ באופן טבעי? מסכת שבועות. אחרי שאתה מגלה שהוא לא שם, בבריסק קוראים לזה דין בפני עצמו, כלומר אתה מגלה שהוא לא בא משבועות, אז אתה מתחיל לייצר מתוך בבא מציע את ההיגיון שלו. השלב הבא בבבלי הוא הצריכות הרב פאפה, שזה עוד יותר מאוחר, כבר הוזכר כאן שיש ראשונים שחשבו שרבי יוחנן ורב פאפה הם גם לא מדברים באותה שפה, כי רבי יוחנן מדבר על אחד שיתקוף את תליתו של חברו, רבי יוחנן נלחם ברשעים, לעומת זאת רב פאפה עם הצריכות, על מה דובר שם? על מורי יתרה. כלומר יש פה בתוך הסוגיה הצגה שהיא הפוך מהסדר הכרונולוגי, ומה שעולה מתוך העמדה של היחידות באופן כרונולוגי, אם אני קורא אכן שרבי יוחנן ופאפה שונים לגמרי, שיש פה שלושה הסברים למשנה. למה הגמרא מעמידה הפוך? מה דעתך? אז כאן אני יכול לומר, רוצה לחזור כתשובה לשאלה שלך קצת לדימויים שהבאתי על סוגיות בכלל. סוגיה זה שיעור כללי. עורכי השס הם מגישים לך את החומר, בוודאי בסוגיות פתיחה, וכאן אני יכול להגיד לך כמגיד שיעור, בדרך כלל יש לך את ההבנה שלך בסוגיה. כלומר, התפקיד שלי הוא בנאמנות לפרוס בפניכם את כל השיטות וכו', אבל בין היתר גם התפקיד שלי הוא להכווין אתכם למה שנראה לי הכי טוב, לא? כשהרב רם אומר שהוא כללי, אין לו עמדה, הוא לא יודע מה הוא רוצה להגיד בסוגיה, ואם הוא יגלה שהבית יוסף אומר אחרת, אז הוא מסוגל לומר משפט שמעולם לא יצא מפי, והוא אומר, אם הבית יוסף היה פה בחדר, הייתי משכנע אותו להגיד אחרת. שמה שעבר הוא אמר את זה בזמן קיץ. הייתי משכנע את הבית יוסף שהוא היה גבר אחרת. כמו מגיד שיעור, הוא רוצה לשכנע אותנו גם. כל המסורת היא ככה, הוא רוצה להביא לנו את החומר. אני יכול להגיד שאחד מהכלים הכי טובים בשביל להכווין את האנשים, לעשות להם פוקוס על עמדה מסוימת, זה לפתוח בה. כלומר, הסוגיה היא לא היסטוריה. סוגיה בש"ס זה לא כרונולוגיה של דיון, כי סוגיה בש"ס היא האורחים, יש להם עמדה. האורחים ככל הנראה מזדהים עם איזה עמדה, הייתי אומר שיחלוקו בשבועה זה מורי יתרה. הם חוזרים יותר מדי פעמים בסוגיה על מורי יתרה לקו ודאי רמאי, כדי לחשוב שזה מקרי. זה נראה כאילו הגישה, הייתי אומר, כשרשי מאמץ את מורי יתרה, כשרשי אומר איקו ודאי רמאי, מה אני עושה? יהיה מונח, שזה מה שרשי אומר, כי הוא חושב שהסוגיה אומרת לך לחשוב ככה. אנחנו ראינו שהרשב"א לא חושב ככה, אתה אתמול שאלת אותי, נכון? אבל, תראה, אתה כן זוכר. אתה שאלת אותי אתמול, למה הרשב"א דחה את ודאי רמאי? כי הרשב"א אמר, הגמרא בדף ה' לא נראית ככה. כי הגמרא ממשיכה לעבוד עם חשי דממונה. אבל סוגיית הפתיחה, אתה לומד אותה לבד? היא ממש כמו רש"י. סביבת הפתיחה עובדת יותר מפעם אחת עם הרעיון של אקה ודאי רמאי, שמורי יתרה וכו'. היא אוהבת את ההסבר הזה, לכן היא מתחילה איתו.
השאלה אם אפשר להגיד, וכי המורה מנסה להעמיד את זה לשיטות שלא מסתדרות לכאורה, עם סומכוס ובן ענת, רבי יוסף,
בשיטת
חכמים, כן
סדר,
אז לא צריך לדבר על
זה. זה נכון. ברשותך, בוא רק נסגור את רב חייא קמאי, אז נחזור לסוגיית הפתיחה בכלל. נשתדל גם להספיק הכל. אני קורא את הריטב"א בפנים, אומר הריטב"א, דקסקא דעתך אשתא, דשבועת דמתנית, לפני כן אתה רוצה, אין בעיה. פירוש, כי תפיסת כל אחד מהני לזכותו ולראיה שלו, כאילו יש לו עדים על המחצה. ואף על פי כן נשבע על השאר, הרי הוא עלו כפר בכל. וקסקא דעתך אשתא, דשבועת דמתנית, מן הדין היא ולא מן התקנה. כלומר, הריטב"א אומר, הגמרא כאן באמת חשבה, רב חייא קמאי המיוחס לו לשלב, אני חוזר, הכי קדום בסוגיה, שזה שבועת מודה ממי קצת. אי זה נורא נורא בעייתי, איך הוא העלה על דעתו כזה דבר מופרך? איתמר קוזמן אומר, הסוגיה תקטוש את זה בהמשך. התשובה היא שכשאתה רוצה להסביר שבועה, אז באמת מה הדבר הראשוני שכדאי לעשות? כדאי ללכת לשבועות ולחשוב שהוא בא משבועות. אחרי שהסוגיה תקטוש אותך, כבר מה תגלה? שאי אפשר, אז מה אתה תעשה? תתחיל לחשוב, עצמאי, תגיד, זה שבועת בבא מציע, היא תקנה, היא שבועה אחרת. אבל הסוגיה, אני אומר, המוראים, לא הסוגיה. הסוגיה לא התחילה במה שהיא אוהבת, מהסוף. המוראים עצמם, אבל התחילו משבועות, ואז הכריזו על עצמו בבא מציע. זה בעצם המשמעות של המהלך, כשאיפה שזה כן מוצג באופן כרונולוגי, זה בירושלמי. כן, בירושלמי, הדיון הזה מוצג באופן כרונולוגי, זה סוגיית הפתיחה של מסכת בבא מציע, ויש לה מקבילה גם במסכת כתובות פרק ב'. בירושלמי. יש לה מקבילה בכתובות. הסוגיה בכתובות, הנוסח שלה קצת שונה מאשר נוסח הסוגיה בבא מציע. על רגל אחת, אני אסביר לכם, יש בירושלמי תופעה רחבה מאוד של סוגיות מקבילות. זו תופעה שאין כמותה בבבלי. בבבלי יש סוגיות שמופיעות ביותר ממקום אחד, בדרך כלל, לא תמיד. כל סוגיה נערכת במקום שהיא הייתה, היא משתבצת באותו מקום. בירושלמי, לעומת זאת, יש תופעה שסוגיה, אם היא מצוטטית בכמה מקורות, כמה משניות, יביאו באופן מכני את אותה סוגיה, מועתקת כולה מילה במילה, בכל מקום שנמצא המשנה שמצוטטת בתוך הסוגיה, כי הסוגיה הזאת קשורה למשנה הזאת. ההיקף התופעה כל כך רחב, שמדובר על כ-30% מהירושלמי. כלומר, אם אנחנו, כמו במתמטיקה, נצמצם, נוריד את כל הסוגיות הכפולות, נשאיר אותן פעם אחת, הירושלמי מצטמק ב-30%. אז בהזדמנות, ביאללה שעה, אני לא אסביר יותר על התופעה, אבל זו תופעה שטוב לדעת על קיומה, כי זה כלי עזר ללימוד ירושלמי. צריך אבל לדעת שכבר שמו לב הרבה חוקרים, ונכתב על זה הרבה, וגם על זה פעם אחרת נרחיב יותר, שירושלמי נזיקין הוא לא ירושלמי רגיל כמו שאר הירושלמי. הוא בא מעריכה אחרת. הוא שונה בטרמינולוגיה, בסגנון הסוגיות. רב שאול ליברמן כתב על זה מאמר שלם, גדול, חוברת שלמה שנקראת ירושלמי נזיקין תלמודה של קיסרים. הוא לא רק העיר שזה שונה משאר הירושלמי, הוא גם זיהה איפה זה נערך. כל הירושלמי בא מטבריה, זה בא מקיסריה. לא ברור שהעמדה שלו משכנעת, וכתבו על זה הרבה. לידידינו כאן דוגמה בשידור חי, אותה סוגיה מופיעה פעמיים ובכתובות היא קצת שונה מאשר הוא בא מציע. למה? כי אלו עריכות שונות. גם יכולתם לשים לב שהסוגיה יותר מובנת בכתובות מאשר בבבא מציע. אז אני קורא אותה בכתובות, ברשותכם. בסדר? איזה מסכת כתובות, הירושלמי אומר, טענו מנה וכפר בו והביא עדים שחייב לו 50. בול רב חייא קמאי איתה. רבי חייא רבא אומר, נשבע על השאר. רבי יוחנן אומר, אינו נשבע על השאר. ואז מאיר הירושלמי, משניים אוחזים בתלית למד רבי חייא רבא דתנינן תמן, שניים אוחזים בתלית, זה אומר אני מצטיע וזה אומר אני מצטיע, זה שתופס בחציה כמביא עדים שחציה שלו, ועלה אומר כולה שלי, וזה שהוא תופס בחציה כמביא עדים שחציה שלו ועלה אומר כולה שלי, נשבע שאין כולה שלו. על זה אומר הירושלמי, ולה שמיע דמה רבי אילה בשם רבי יוחנן תקנת שבועה היא שלא יהיה אדם רואה את חברו בשוק ואומר לו תלית שעליך שלי הוא בו וחלוק עם מי תליתך, סוף סוגיה. כשכאן גם יכולתם לראות שכנראה קודם נשמעת קטע קטן בירושלמי, כי מה אומר כי מה ירושלמי? ולא שמיע דמה רבי אילה, רבי אילה שלא שמע את מה שרבי יוחנן אמר, ובמקבילה באמת בבבא מציעא, מי אומר שרבי חייא למד מהמשנה שלנו? לא רבי חייא בעצמו, אלא חכם שבירושלמי נמצא, נקרא רבי לא. לא, לא, זה לא המילה לא. זה רבי לא, זה השם שלו, כי הלא זה קיצור של אילה. כי מה קורה בארמית ארץ גלילית? האותיות הנחות, אמות הקריאה, האותיות האבי, הן נושרות בתחילת מילה. לכן אלעזר תמיד בירושלמי כתוב כלייזר, כן, אמרו אשכנזים, לייזר. ואותו דבר כאן, רבי לא זה רבי אילה. וכלומר, מי שהביא את הטענה זה רבי אילה, בירושלמי כאן רואים, רבי חייא אומר שיטה, רבי אילה מקשר אותו לשניים אוחזים בתלית, הוא מפרש כך את המשנה, כנגד זה רבי יוחנן שחולק רבי חייא כמה הייתה, רבי יוחנן אמר, יש לי פרשנות אחרת למשנה, הם מובאים יחד, וזה מתחיל לפרשנות שמיוחסת שיטת רבי חייא, עוברת לרבי יוחנן. ובבא מציע הדברים גם כך, למרות שיש שם 2-3 שורות שקשה מאוד להבין מה בדיוק הם אומרים. כן, הסוגיה אצלנו אומרת כך: תנאי אדם שאומר לחברו תן לי מנה שאתה חייב לי, אמר לא היו דברים מעולם, הלך והביא עדים שחייב לו 50 זוז, רבי חייא רבא אמר הודיית עדים כהודיית פיו והיא שווה על השאר. רבי יוחנן אמר אין הודיית עדים כהודיית פיו שהיא שווה על השאר. אמר רבי לא, משניים אוחזים בתלית למד רבי חייא רובה, מכיוון שתפוס בחציה לא כמי שבידים שחציה שלו. עכשיו פה יש משפט שקשה להבין אותו. ותימר נשבע ונוטל, ופהד אדם ילה, רבא בר ממל ורב אמרם סליקו הנד, רב ביני אמרי לי, אין מוסרים שבועה לחשוד. פה מתחיל להתלבט על השבועה לחשוד. קשה להבין מה נאמר פה. על רגל אחת נגיד, שבעצם הם אומרים, מה אתה חושב שהשבועה הזאת שבועה של שבועות? הרי לפי כללי שבועות, אי אפשר בכלל להשביע אותה. למה אי אפשר להשביע אותה? הוא חשוד על השבועה, מה אתה משביע? ולמה יש פה חשוד? מהסיבה הפשוטה, כי מה יש פה?
זה בא בי, ולמה שהוא לא חשוד.
יש פה טוען וניתן, בדיוק. בעצם הם באים ואומרים, אתה הלכת לשבועות, איך אתה תביא פה את שבועות? אני לפי כללי שבועות, זה לא יכול להיות.
זה בא בי, אני אסביר שהוא לא חשוד.
נכון, אתה צודק. בכל מקרה, אני מקצר מאוד בגלל השעה, בסוף אומרים, אמר רבי יוחנן, אם היא זו שבועת הקנאי. כלומר, גם ירושלמי בבא מציע מכריז שבועת הקנה. שהפרשנים פה נוטים לחשוב, זה מה שכתוב בכתובות. בכל מקרה, מבחינת המהלך, אני מסכם. בסוגיית רבי חייא קמייתא, שאנחנו כרגע לא לומדים את כולה. ונראה את הקטישה, כאמור, להתאפק עוד חודש וחצי, איך הגמרא קוטשת. אבל בסוגיית רבי חייא קמייתא עולה הסבר חדש, שונה לגמרי, לכל יחלוקו בשבועה. אני מתחיל לעבוד על היחלוקו בשבועה. בסדר? מה זה השבועה הזאת? ההסבר הקדום ביותר בסוגיה. בסדר, הסבר של רבי חייא, שאומנם הוא לא אמר אותו בעצמו, אבל כהסבר, כהתמדה בין רבי חייא קמייתא לבין מאין הוא שאב את זה, אומרים לנו זה שבועת מודה ומקצת, בסדר? זה מודה ומקצת.
למה זה לא
שלו? סליחה?
למה אתה אומר שזה לא שלו?
לפי העדות של הירושלמי, רבי אילה הציע לקשור אליהם, אני לא יודע מה רבי חייא חשב. אבל השלב הכי קדום, המוראי הקדום ביותר בסוגיה, רואה יחלוקו בשבועה, אז מה הם אומרים לעצמם? בוא נלך למסכת שבועות, מודה ומקצת, רבי חייא קמייתא. זה ההסבר הקדום ביותר. הרשב"א התקשה להאמין שבכלל אי פעם מישהו חשב דבר כזה, כי זה נראה באמת מופרך. ולכן הרשב"א מאיר פה שזה לא לגמרי התכוונו בערך, מודה ומקצת. פה הרשב"א אומר, זה לא התכוונו לזה.
זה מה שכתוב.
חיפשו, הייתי אומר, חיפשו מודל, חיפשו טמפלייט, תבנית. לא שטענו שזה אותו דבר, אבל פשט הגמרא, וככה מאיר הריטב"א. כן, זה מה שהם חשבו. בשלב ב' בא רבי יוחנן ולא אהב את הדין של רבי חייא, וגם הציע הסבר חדש למשנת בבא מציעא. מה ההסבר לשבועה? זה שבועת תקנה. כלומר, זו שבועה עצמאית שלא באה ממסכת שבועות. היא באה מתוך הדינמיקה של מסכת בבא מציעא. משם היא באה. בתוך העולם של בבא מציעא אנחנו תיקנו שבועה מיוחדת. בוא נסביר את הרציונל של השבועה. אנחנו מאוד מאוד מפחדים מערעור הסדר החברתי של אנשים שבעולם של ממונות, של מטלטלים, שאין שם רקמה, אין שם מוחזקות ברורה, אין שם שטרות. כל עולם הממונות הוא עולם מאוד מאוד רעוע מבחינת הסדר החברתי, מאוד קל, במיוחד אם אתה רץ ויחלוקו, שזה מה שתמון בשיטת רבי יוחנן, הוא שהיחלוקו זה הדבר הטבעי לומר, ובעצם זה מה שהייתי צריך להגיד. הגמרא בחטיבה של מתניתין דלה כסומכוס, זה מה שהיא אומרת. כשאני אומרת רבי יוחנן שמה אני חושב שהדבר המתבקש לעשות הוא יחלוקו. כלומר, אם הדבר המתבקש ושניים אוחזים בתלות היחלוקו, אני מעודד תקיפות. ולכן כדי להילחם בתקיפות ונגד עיניי מי עומדים? אנשים שתכננים תקיפה. זה הפירוש הפשוט, שלא יהיה אדם תוקף תליתו של חברו. לכן מה אני עושה? אני מתקן שבועה. למה אני מרוויח מהשבועה הזאת? שכבר לא כדאי לאנשים לתקוף, ולכן אני מגן על החברה. כי מהי ההנחה שמלווה אותי? שאם הגנבים יודעים שישבוע אז הם לא יתקפו. כמו אני בעצם מערערת, הייתי מכך יחלוקו, השבוע התקנה אומר הדבר ראשון שהדבר המתבקש הוא יחלוקו, זה שלב א', זה הפתרון המתבקש למקרה. דבר שני, זה מעודד אלימות, ולכן שבועת תקנה, מה היא עושה? מה היא מרוויחה שבועת התקנה? היא מראש גורמת שלא כדאי לתקוף, כי אני יודע שאני לא ישבה, ולכן היא מצמצמת את המקרים. כלומר, היא לא פועלת בתוך המקרה השבועה, אלא היא באה למנוע את המקרה. זה בעצם מצמצמת את מקרי שניים אוחזים. זה הרציונל של של רבי יוחנן, זה ההסבר הכרונולוגי השני באמוראים. זה ברור? תחזור על מה? על איזה שלב לחזור? רבי יוחנן אמר ששניים אוחזים בטלית, אין מודה בקצת, אין שבועות, לא שייך לפה, זה נראה מופרך לגמרי. אז מה אני אמור לעשות? יחלוקו. למה יחלוקו? כל אחד אוחז בחצי. אתה יכול להגיד יחלוקו כי אתה סומכוס, אתה יכול להגיד יחלוקו כי אתה רבנן שאומרים מוחזר, יחלוקו. הוא אומר, אם כל פעם שיש שניים אוחזים בטלית יחלוקו, נורא כדאי, מה לעשות? לתפוס, נורא כדאי, מה הבעיה? אני כל פעם שאני רואה חפץ של החבר שמצחם בעיניי, אני ארוץ ואני אתפוס, אני אלך לבית דין, יגידו לי יחלוקו. לכן היות והפתרון לסכסוך הוא מעודד יצירת מקרים כאלו, מטרת השבועה הוא למנוע. כלומר, ההנחה היא שהגנבים ידעו שצריכים להישבע, הרי שהוא להישבע לשקר או לא להישבע, אז הוא לא יתקוף. זה הגנה חברתית, זה ההסבר של רבי יוחנן.
למה עושים תקנה חדשה? אם יש דבר שבועה בסד, על כל טענה שמישהו בא להתחיל להישבע, אז למה פתאום יעשינו בפול?
קודם כל, שבועת הסד היא מאוחרת לרבי יוחנן. הדעה הפשטות בבבלי שרב נחמן תיקן את שבועת הסד, רב נחמן אמורה בבלי דור שלישי, זה לא קושה על רבי יוחנן למה הוא לא השתמש בשבועת הסד. בסדר, זה לא... שבועת הסת היא תקנה שנולד במסדרונות של שבועות, והשבועה הזאת נולד במסדרונות של בבא מציע. זאת האמירה. מהבחינה הזאת, לא קושי למה רבי יוחנן לא משתמש ברב נחמן. בסדר? זה הרציונל, זה ההסבר. אלו שני הסברים בירושלמי. ההסבר השלישי ליחלוקו בשבועה הוא האמור יתרה, שהוא מבחינה כרונולוגית המאוחר בסוגיה, והוא מובא ראשון בסוגיה. הוא המאוחר כרונולוגית והראשון בסוגיה. אמור יתר, מבחינת הרציונל שלו, אני רוצה לחזור.
זה סתם
המביא, זה לא... סתם המביא, זה... והבבלי עובד איתו לא פעם בסוגיה. כשהבבלי אומר בבן ננס, לא מתניתי דלה כמן ננס, הבבלי אומר שפה הלקה ודאי רמאי, אז מה יש פה? אמור יתר, כשהבבלי אומר, לא מתניתי דלה כרבי יוסי, אז הוא אומר, הלקה ודאי רמאי, אז למה הלקה ודאי רמאי? כי על מה הוא חושב? על מורי יתרה, שלוש פעמים בסוגיה, הסוגיה החוזרת על זה, רק בחטיבה אחת בסוגיה לא חוזרים על זה בסומכוס, ברבי יוחנן, כי זה לא כמו רבי יוחנן. השאלה מה לעשות? רש"י כנראה יאמר, אז תקרא את רבי יוחנן גם כסוג של מורי יתרה, והרשב"א אמר, הם חולקים, והרשב"א אומר, אני רוצה לפסוק ככה ולא ככה. למה? הרי סוגיית הפתיחה כולה זועקת את מורי יתרה. תשובה היא, כי יש עוד סוגיות, ואני בסוגיות האחרות חושב שדווקא רבי יוחנן הוא הקו הבולט. עכשיו, מה זה מורי יתרה? אחת הרציונל, אני מסכם. מורי יתרה זה, אני הצעתי שזה מעין גזורו. מה מורי יתרה אומר? מורי יתרו אומר שקודם כל הוא לא יכול למנוע את התקיפה כמו רבי יוחנן, ואיזה סיבה? כי מה בן אדם חושב? שזה מותר. רבי יוחנן הוא מדבר על אנשים שהם יודעים שזה אסור, אבל מורי יתרו חושב שזה מותר. אבל מה, ופה אנחנו מגיעים לעניין שלישי. כשאני רואה שניים אוחזים בטלית, אני צריך לשאול לעצמי תרחיש סביר, מה קרה? מה לדעתי קרה? בסדר? אז מורי יתרו אומר שההנחה הראשונה היא שהטלית של אחד, ומה עשה השני? והשני תקף, אבל על איזה רקע הוא תקף? גם רבי יוחנן דרך אגב מניח את ההנחה הזאת, רק שאני מניח שלכוח מה הוא תקף, מורי יתרו, כי הוא חושב שזה לא לגמרי שלך, מגיע לי, אני שילמתי, זה מכך וממכך, כי אתה, זה לא שלך, כי רק מצאת את זה, אז אני יכול קצת להשתתף בחגיגה, כן? זה התרחיש הראשון, ולכן, מה עושה היחלוקו בשבועה? לפי מורי יתרו, מה מטרתו? מטרתו לא לחלק. מטרתו מה לעשות? מטרתו לעזור לאותו בן אדם שהוא ייזכר שזה אסור, כן? הוא שכח, הוא חשב שזה מותר. ועכשיו אחרת, מורי יתרו, המטרה שלו היא שאותו אדם שהרשה לעצמו לתקוף, הוא לא ירשה לעצמו לשקר בשבועה, ולכן בסופו של דבר אני מכוון לגזור, כלומר השאיפה שלי הוא לא לחלק. זאת השאיפה שלי. השאיפה שלי היא שהשבועה תעצור אותו, ואז אני אגיד תן לשני. זאת כמו שלמה המלך. זה שלושת ההסברים שמופיעים בסוגיה להחלוקו בשבועה. זה הסדר הכרונולוגי. הסדר של סוגיית הפתיחה הוא הסדר ההפוך. כן? בסדר? עד כאן התמונה בהירה קצת. איתמר, יותר טוב? בוא נעבוד לרגע על סוגיית הפתיחה. כן.
איך השיטות בגמרא שצריכים חוס ובינן הסכמונים בגלומים בשבועת
הקנה וכדומה? מצוין. אז בואו נעבור לרגע, יש לנו 8 דקות, נשתדל לעשות איזושהי תמונה. יש פה, אני אכניס את זה מיד, יש פה סוגיית פתיחה שבעצם למדנו עכשיו סוגיה אחת ארוכה מאוד, סוגיה של אפשר להגיד כמעט דף וחצי, 3 עמודים כמעט, שהסוגיה הזאת היא מצד אחד ברור שהיא מחולקת לכמה חטיבות. החלוקה הכי ברורה היא חלק ראשון שעוסק בפרשנות המשנה, זה וזה, מקחמם כערו מציאה. חלק שני שהמבנה הברור שלו זה למה מתניתין דלה, למה מתניתין דלה, למה מתניתין דלה. זה המבנה הברור של הסוגיה. עסקנו פה בקצרה באופי של סוגיות פתיחה. סוגיות פתיחה מטרתן לטייל איתך בתוך הפרק, לתת לך מבוא. ראינו איך החטיבה הראשונה עושה את זה מאוד יפה, היא כבר מכניסה את המשנה הבאה לתוך המשנה הזאת, היא פותחת לך קצת יותר את עולם המציאות, נכון? והיא גם נותנת קריאת כיוון. ברור שעורכי הסוגיה רצו שתחשוב את זה, ורשי אמר אתם צודקים, השתכנעתי, אני חושב את זה, זה מה שהם רוצים שאתה תחשוב. מה דרך הבירור של אם המתניתין? זה יכול להראות באופן תמים שמה הסוגיה סך הכל עשה, היום המשנה הזאת מוסכמת או לא. אבל דומני שלא מספיק לקרוא כך סוגי הפתיחה הזאת, יש להניח שהיא ממשיכה כל הזמן. זה לדעתי השאלה המרכזית בסוגיה, מה זה יחלוקו בשבועה? תסביר לי את זה, מה קורה פה? ואת זה אני מברר בעיקר על ידי השוואה, מוזאפ, איך אני מברר ממחיר טוב, איך אני מבין את המוצר שיש לי, אני משווה אותו לעוד מוצר דומה ואני בודק. בעצם הגמרא, חוץ מלבדוק האם זה מוסכם או לא, מה שהיא בעצם עושה לנגד עיניה או דרך ההשוואות, היא מבררת יותר את המושג המוזר, כמו היא בעצם מבררת שאלה בבא מציאית, מה שאני מתכוונו, היות הבבא מציאה אומר יחלוקו בשבועה, מנסים להבין מה הרציונל של זה, איך זה עובד. אני יותר טוב מבין את זה אם אני כל הזמן אשווה אותו למקומות שלא אמרו את זה. אז מה יש פה שאין שם? עכשיו אני יכול להגיד לכם מה הדבר המרכזי שיש פה שאין שם, אמרנו את זה כל הזמן, שזה המקרה היחיד בכל מה שלמדנו שיש פה גם טוען וגם ניתן, שכל צד הוא גם טוען וגם ניתן. זה קודם כל התכונה הכי בולטת. בכל המקרים האחרים מה יש לי? באופן ברור יש לי טוען, יש לי ניתן. פה כל אחד תובע מהשני אותו דבר שהוא תובע ממנו. זה קודם כל הדבר שמיוחד פה. עדיין צריך לברר את ההפעלה שאנחנו לא קודם בשבוע, איך הוא פועל. עכשיו הסוגיה דרך מתניתין דלקה בננס היא מבררת יותר טוב את אנחנו לא קודם בשבוע, דרך מתניתין דלקה סומכוס היא מבררת יותר טוב את היחלוקו בשבועה. אותו דבר גם היא עושה, אני ממתיתי דלה כרבי יוסי. כלומר, המטרה בעיניי הוא לא רק ביפוי חולקים, לא חולקים, המטרה היא בירור של הסוגיה שלנו. עכשיו בתוך זה אבל יש עוד דברים שהסוגיה נותנת לנו, כמו הסוגיה, אם אני עכשיו חוזר ליחלוקו בשבוע ואני לשאלה של אוהד, דרך למה מתניתין, סליחה, דרך הצריכותה של החטיבה הראשונה, היא הציגה בפנינו את התיאוריה של מורה יתרה. היחלוקו בשבוע אני חוזר וגזורו. כששאלה למה מתניתין דלה כבן ננס, אז מה בעצם היא עשתה? היא העמיקה את הבנתנו, את הרציונל של זה, כי היא העלתה שאלה אדירה. אם אתה משתמש בשבועה כתכסיס, מתוך הנחה שלא יישבו, האם אתה יכול לעשות דבר כזה? אני אומר, כדילמה לחיים, דיברנו על המסע ומתן, האם אתה יכול להציע הצעה שאתה לא חושב שהיא תקרה? האם מותר דבר כזה? וזה בעיה בעיקר בשבועה, כלומר דרך... השאלה מבין אנס, הגמרא תקפה את יחלוקו בשבוע איך שהוא הוסבר על ידי מורה יתרה. מה אתה משוגע? אתה מציע לו להישבע כי אתה בטוח שהוא יגיד לא, נכנע? מי אמר? אולי הוא יישבע. איך אתה עושה דבר כזה? זה דבר האסור. ודרך התשובה שלה מה בעצם הגמרא עשתה, היא העמיקה את מורה יתרה, כי מה היא גילתה לנו? שמול שניים אוחזים בתלית, אני נמצא מול לא תרחיש אחד שאני יודע בוודאות שזה התרחיש, אלא מול מה אני נמצא? מול שני תרחישים. מצד אחד אני באמת חושב כברירת מחדל שאחד תקף את השני, מצד שני אני לא יכול לשלול את מה? את האפשרות ש... שזה בעדי הדדי, אני לא יכול לשלול את זה. אבל לשון אחרת, שאנחנו מתכוננים לשבוע הבא, כשאני הולך לשאול מה אני עושה מול המוטל וספק, שאלה הראשונה במעלה שאני חייב לשאול את עצמי זה תרחישים. האם אני יודע בוודאות מה מסגרת המקרה ועכשיו אני צריך לפעול מולו, או אם אני אומר מראש יש כמה אפשרויות. בעצם מה שנאמר הוא שאני עומד במקרה שלנו מול הנתון שאין פה תרחיש אחד ברור. כשיהיה תרחיש ברור אני אפעל אחרת. כלומר אם נראית למה מתניתין דלה כרבי יוסי, למה רבי יוסי פועל עם כל הכוח, עושה יהיה מונח של רבי יוסי במקרה שלו, כי הוא יודע שיש רק תרחיש אחד. אז מה אני עושה בתרחיש אחד? אני נכנס בכל הכוח. כשאני עומד מול תרחיש כפול, אתה חייב לקחת בחשבון את האפשרות הזאת.
ספק, אבל מי הרמאי?
ברב יוסי אתה יודע שאחד רמאי, מה אתה לא יודע?
ספק, מי הרמאי?
פה אולי אין רמאי. כלומר, מה שיניע אותי, כשאני בא לעבוד מול ממון המוטל בספק, אני רוצה לחזור, זה לא שאלות רק של דיינים. אתמול סיפרתי לכם, אני יום יום בבית כמעט עומד מול שאלות כאלו בחיים. אתם היום אולי בצד השני, אני לא יודע אם אתם עדיין רבים עם האחים שלכם, אבל אתם יום אחד תהיו הורים, אתם יום יום תהיו במצב, לא של דיינים, של הורים, שהם כאילו סמכות מעט, שכל הזמן יהיה להם קונפליקטים. ואני אומר, דבר ראשון, שהגמרא מעמיקה, דרך למה דידים דלה כבן אלסו, היא אומרת, יש פה שני תרחישים שלכן, בוא נלך להחלוקו בשבועה. מצד אחד, מה זה מסביר? למה אני עושה יחלוקו ולא מה? למה אני אעשה יחלוקו ולא מני אמונה? כמו למה אני לא בכל הכוח נכנס? התשובה היא אסור לי, כי אולי בעדי הדדה, אולי באמת זה יחלוקו. מצד שני, למה אני עושה שבועה? כי יותר סביר בעיניי שמה קרה זה, ומה תפקיד השבועה? זהו. מצד שני, איך אני מעיז להשתמש בשבועה כמניפולציה? התשובה זה לא מניפולציה, כי אם יישבו, מה אני אגיד לעצמי? אני אגיד לעצמי זה. כמו בחירת הפתרון היא פונקציה של התרחישים. ההימצאות של שני תרחישים הם אלה שגוזרים תחלוקו בשבועה. זה מה שהגמרא אומרת, שאתה מחבר את כל היחידות של מורי יתרה. למה אני לא עושה יהיה מונח? כי אולי לכבדי רמאי. למה אני עושה יחלוקו בשבועה? כי אני חושב שיש רמאי. למה אני מרשה, איך אני מרשה לעצמי מניפולציה? התשובה היא, אולי באמת זה קרה, זה לא מניפולציה. כלומר, זה ההסבר של מורי יתרה, שעכשיו סיכמתי אותו דרך למה מורי יתרה, צריך אותה, דרך למה דלה כבן נלס ודרך רבי יוסי. זה ההסבר שהם נותנים. בסדר, כשאני עולה, סליחה? במקרה של רבי יוסי אין מורי יתרה, ולכן מה הוא עושה? הוא עושה יהיה מונח. למה פה לא עושים יהיה מונח? כי יש כמה תרחישים. כלומר, שאלה הראשונה במעלה לאדם שעומד מול מול המוטל בספק מה חייב להיות, מה התרחיש. לפי מספר התרחישים אתה יכול להתחיל לבחור דרכי פעולה. בסדר? בחטיבה שלמה מדניתין דלה כסומכוס, עוד שלוש דקות, בסדר? שלמה מדניתין דלה כסומכוס, כאן הגמרא מחליפה דיסקט, היא מחליפה שפה, זה נכון. פתאום גילינו עוד הסבר ליחלוקו בשבועה ברבנן, זוכרים? במסגרת
לימה דלה כסורחוס. כי מה גילינו כאן הסבר? זוכרים, הגמרא אומרת דרבנן, הבנתי לגמרי את יחלוקו בשבוע. כי מה הוא יחלוקו בשבוע? מישהו זוכר? מדין המוציא מחברו, עליו הראיה, כל אחד מוחזק בחצי, הוא רוצה להוציא, סליחה, כל אחד מוחזק, הוא רוצה להוציא מהחבר שלו. איך אתה, רש"י אומר, כל אחד מוחזק בכל, איך אתה מוציא מהחבר שלך עם ראיה? מה הראיה שלך? שבוע, את מי זה נורא מזכיר? את זה, למרות שהוא לא מועד במי קצת, הוא נשבע בנוטל, אבל הוא מדבר ממש בשפה של עולם השבועות היותר קלאסית. אז זה הסבר רביעי שהגמרא מביאה על יחלוקו בשבוע. אם אני תמיד חושב את זה בכל עולם הראיה, אז מה נעשה? יחלוקו בשבוע, השבוע היה ראיה, ככה רש"י הסביר, נכון? אלו ארבעת ההסברים שעולים כאן בסוגיה ליחלוקו בשבוע. בסדר? מצד שני, הגמרא, כשהיא מבחיסה את רבי יוחנן, אז החטיבה הזאת, מה קרה לה? היא עזבה את מורי התרה, היא עברה לפה. שעוברת לפה, זו שפה אחרת. לכן ראשונים, מה ישאלו את עצמה? מה אני עושה עם זה שהסוגיה לא מדברת באותה שפה? ורש"י נראה שהוא אומר, בוא אני אשר את הבעיות, נגהץ קצת. שבועת הקנה זה כאמור שאני חושב שהוא יתקוף רק במורי התרה. מה אמר הרשב"א? זה חולק על השאר וצריך לבחור. אתמול אוריה שאל איך אני בוחר, אני כבר אומר. סוגיית הפתיחה אומרת לך לא לבחור כמו הרשב"א. סוגיית הפתיחה מה אומרת לך? לבחור כמו, כמו מורי התרה. הרשב"א בחר אחרת בגלל הסוגיות הבאות. בסדר? זה בגדול, כמו סוגיית הפתיחה עושה בירור מתמיד, שהייתי אומר, היא מפרשת דרך כל החטיבות שלה, היא תחלוקו בשבועה. שאלה,
שאלה מני, שאלה מני, נכון לי זה לפי האחרון, לפי הסתם של
גמר שפיעה. זאת שאלה טובה, נגיע לעולם הפסק, בוא נשאל את השאלה. עכשיו, נקודה אחרונה שאני רוצה להעלות מסוגיית הפתיחה כהכנה לשבוע הבא. בעצם סוגיית הפתיחה פותחת בפנינו את ה... למרות שהיא מטפלת בעצם במשנת בבא מציע. כן, אבל פותחת בפנינו איזה פתח מאוד רחב לשאלה יסודית של מה עושה אדם שעומד מול קונפליקט. היא בעצם מציבה שלוש עמדות יסודיות, קודם כל. עמדה אחת שאומרת, אני אפצח את המקרה הזה ואני אגלה את האמת. ואני אמצא את הרמאי ואני אתלה אותו בכיכר העיר ואני אתן את הכסף למי שזה שלו. כן. מי בסוגיה מייצג גישה כזאת שהיא אומרת, אתה רואה קונפליקט, מה אתה צריך לעשות? להיכנס, להיות חוקר שבק, לטלטל, לשבור נחקר, כן? ואני חוזר, אם אני הורה ובא אל הילד שבוכה, אני אגלה מי השם המריבה. זאת אשליה, אמרתי לכם, ענקית, זה מלכודת. אבל מי מייצג את העניין הזה שהתפקיד שלי הוא להיכנס ולחשוף את האמת? מי שמייצג את זה יפה מאוד זה רבי יוסי, שאומר יהיה מונח, אני תפוס את הרמאי, וגם במידה מסוימת המורי התרה וחלק ממנו. מה אומר המורי התרה? היות ואני חושד שאחד פה רמאי, בוא אני אתחמן אותו, אני אציע טכניקה, אני אציע טכניקה לפתרון המקרה שישבור אותו. אולי הוא כבר לא יתחבא מאחורי המורי התרה, אבל לא עמדה נפשית אחת שממנה נגזר להשתמש בפתרון שמגשים את העמדה הזאת. כלומר, צריך תכסיס שמגשים, גם צריך, אני חוזר, הגמרא אומרת בג' צריך שהמכשיר שאתה משתמש בו יהיה יעיל, כי אם הוא לא יעיל, מה עשית? כך למשל, מה אומרת הגמרא על יהיה מונח? כשלקה פסידה יהיה מונח לא שווה כלום, כי זה לא עובד. אבל זה, זו עמדה נפשית אחת. העמדה השנייה היא הפוכה, מה היא אומרת? בא לפני מקרה, אני לא יודע מי צודק, אני יודע מי הרביץ למי, אני יודע מה, אני חוזר לילדים, היופי שראיתי את הדמעות של החלשלוש שהרביצו לו, אני יודע מה הוא עשה, אני יודע אם הוא ירק, אם הוא נשא, לא יודע, אני לא יודע מספיק. ברגע שאני נכנס, אני בטוח אעשה לא נכון, ולכן מה העמדה שלי אומרת? נמנע, אני לא נכנס, אני לא נכנס, לא יודע. אני יכול להגיד, המוציא מחברו עליו הראיה, לפרש אותו ככה, אני יכול להגיד, אני לא יודע. כן, היה מונח של חכמים, לא של רבי יוסי, בפשטות, מה הוא אומר? לא יודע. יש פה מנה שרבים עליו שני בני אדם, לא יודע, טוב, נחכה שיבוא אליהו הנביא. כלומר, אתה יכול להגיד, אני יוצא מהסיפור, אני יכול כבר לספר, כשאני מגיע לכל דלי גבר, או שהוא נמצא בסוגיה אחרת, פתרון המוראי, זה בפשטות מה שהוא מנסה להגיד. תסתדרו ביניכם, לא יודע. אתם מבינים את היתרון שבדבר, אני לא משלה את עצמי על הכוחות שלי כחוקר, אני גם לא מסתבך בהחלטה שגויה מצד שני, מה אני עושה לשטח? אני מפקיר אותו, אני מפקיר את השטח לאלימות, כלומר, זה לא פשוט. אני גם לא עוזר לנגזל, אולי אני כן צריך לדרוש צדק,
האפשרות השלישית שעולה בסוגיה מהי, שכשאני עומד מול מקרה כזה, מה אני צריך לעשות? בלשון בריסק הייתי אומר, לא לגלות את הגברה הרשע, לא לגלות את האמת, אלא מה לעשות? לפתור את הסכסוך. את החפצה של הסכסוך לחסל אותו. מה הכוונה? למצוא פתרון על מניח את הדת. ובמקרה של המריבה של הילדים, במקום להגיד מי השם, להרגיע את המריבה. איך אני מרגיע את המריבה? יחלוק הוא כזה, יחלוק הוא אומר, שמו, אני לא יודע מה קרה, אני לפחות, אני מבטח, אני דואג שלא, שהוא לא יפסיד, כלומר, אני באמת, זה לא נכון מה שעשיתי, אבל דבר אחד עשיתי, דאגתי לביזור הנזקים של המריבה. אלו שלוש גישות נפשיות, שמי שמייצג אותם ממובק בסוגיה, זה הפתרונות השונים שלה. יחלוק הוא זה פתרון, בתוך המריבה, למצוא איזה ביזור נזקים, איזה פשרה, בלי לפתור את האמת. יהיה מונח של רבי יוסי והמור יתרה זה להיכנס בכל הכוח ולהגיד אני אמצא את האמת ויש כמה מור גישה שלישית שאומרת לא יודע אני נמנע כן? מה שבעצם הסוגיה אומרת שאתה רוצה לבחור עמדה אתה חייב להצליף כמה תחנות בדרך אתה חייב להצליף את התרחישים כשאני בוחר עכשיו עמדה אז דבר ראשון תרחיש זה דבר ראשון שאני חייב לבדוק יש רמאי, אין רמאי כובד, כשיש רמאי, וואלה אני הולך עכשיו לתפוס אותו כשאין רמאי, מה אתה רץ לתפוס אותו? תרחיש שנית, הגמרא אומרת יעילות כלומר, האם יש לך כלי שיודע לעשות את זה? ליקה פסידה, אם פסידה האם אתה יודע לעשות? אם הכלי לא יעיל, אז מה אתה עושה? אתה חייב לשאול גם על יעילות של הכלי וכמובן, דבר שלישי, זה גם תפיסת עולם כלומר זה לא חייב להיות רק תרחישים. האם אני אדם שבתפיסת עולמו חושב שאני צריך כך או כך, אבל גם זה דבר שיכול להיות ברקע. בסדר? אנחנו עוצרים כאן, אישור כללי, אנחנו כבר מאחרים, אז תלכו בבקשה. ובשבוע הבא אנחנו נפתח את התמונה הכוללת. שבת שלום.